איתנו, אני חושבת שעשינו פה איזה בלבול, שלא נהיה כרוכות זו בזו.
שבת שלום, בוקר טוב.
אז קודם כל תודה שבאת אלינו. רגע, אתם שומעים אותי? אפילו אם אפשר להגביר עוד יותר, אני אשמח. אני מאוד מאוד שמחה שאת פה, וסתם הסתקרנתי מה בדרך כלל את עושה ב-11 בבוקר בשבת, כשאת לא איתנו.
בדרך כלל זה השלב שבו אני כבר אחרי שפתחתי את הנשמה בים, לפעמים שוחה, לפעמים הולכת, בסוף אוכלת, ואז חוזרת הביתה בכיף.
חשבתי בישולים.
בישולים זה בשישי, לשישי בערב. שבת אנחנו כבר על מה שנשאר.
הבנתי. אז שתדעו לכם שיושבת ראש האופוזיציה לא מגיעה בדרך כלל לשבתות תרבות, אבל יש לה גם אחות בנס ציונה.
מה שנכון.
ואנחנו ביקשנו נורא נורא יפה. אז היא איתנו ואנחנו שמחים ויש לנו המון המון סוגיות על הפרק. אנחנו תמיד מתחילים מהחדשות היותר בוערות. הפעם זה סוגיית המפכ"ל. שוב, ויה דולורוזה בבחירת האיש שהוא אמון על מערכת אכיפת החוק. למי שלא התעדכן בחדשות, השר ארדן הביא את המועמד שלו, צ'יקו אדרי, הוא נפסל על ידי הוועדה המקצועית, ועדת גולדברג, שהייתה אמורה למנות אותו בגלל שהוא יזם פגישה עם עורך דין של אדם שהתלונן נגדו, ובממשלה, ממה שאני מבינה, מתכוונים בכל זאת לאשר את המינוי שלו. אני אשמח לדעת איך את רואה את זה.
טוב, הסיפור לא סיפור של המפכ"ל, אני רוצה לדייק את זה. ממשלות ישראל מפנות, לפני שהן ממנות אנשים בכירים לתפקידים הרגישים ביותר במדינת ישראל, בין אם מדובר ברמטכ"ל או במפכ"ל, מעבירים טרם ההחלטה לוועדה ציבורית שמייצגת את האינטרס הציבורי שלכם, שצריכה לבדוק האם יש בעיה למשל בתואר המידות של המועמד, או האם יש בעיה אחרת, ממליצה לממשלה, וממשלה שתואר המידות, ששלטון החוק, שמערכת אכיפת החוק חשובה בעיניה, אמורה לפעול לפי המלצה של הוועדה שהיא עצמה מינתה, אבל לא הממשלה הזאת. בממשלה הזאת יש לנו ראש ממשלה שהוא עצמו חשוד בפלילים, שרת משפטים שעסוקה בלהרוס את כל מה שקשור בשלטון החוק ומערכות המשפט ואכיפת החוק, והנה הם כבר מודיעים, עוד לא יבשה הדיו על הודעת הוועדה, שהמועמד איננו מתאים, והם כבר מודיעים, אנחנו מהמקפצה נעשה מה שבא לנו ולעזאזל הציבור, כי בסוף הוועדה מייצגת אתכם.
בוא ננסה להבין אבל לגופו של עניין. הרי מה אומרים בממשלה? אומרים, אין צדיקים מוחלטים. אנחנו מדברים על אנשים שעשרות שנים בשירות הציבורי. האם זה שהוא יזם פגישה עם עורך דין של אדם שהיה לו טענות כלפה ורצה להשמיע את גרסתו, זו עילה לפסול אדם מלהיות מפכ"ל?
את יודעת, דפנה, זה בדיוק הדיון שהם רוצים שנעשה ואני לא מוכנה לעשות. אני אינני מכירה את המפכ"ל המיועד. אין לי בוודאי שום דבר נגדו. אני רק רוצה לדעת שהמפכ"ל הבא של מדינת ישראל, כן, נקי מכל רבב. וזה שממשלת ישראל עכשיו מספרת לנו שכולם מושחתים, דרך אגב, אירוע שגם משרת את המושחתים באמת. הרי אם כולם מושחתים, אז מה ההבדל? לא. ולכן אני גם מסתכלת על זה בתפיסה מערכתית. גם אם נגרם נזק לאדם, מבחינתי, אמון הציבור במשטרת ישראל, הוא הרבה יותר חשוב מכל אחד ואחד מהאנשים הנידונים. ולכן, מה שהממשלה עשה עכשיו, היא בעצם אומרת לציבור, לא חשוב לנו תואר המידות, זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים להשתלט פוליטית. עכשיו, זה הרי לא המקרה היחיד. הרי בכנסת עכשיו יש את חוק היועצים המשפטיים. הרי שרת המשפטים גם רוצה שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה משלה. וכל
אגב,
היועצים
אמיר אוחנה שיהיה איתנו עוד מעט הוא היוזם של חוק היועצים המשפטיים, נדבר איתו גם על זה.
אמיר אוחנה הגיש הצעת חוק שהולכת להפוך את שומרי הסף במגרש הציבורי, ואני הייתי שרה ב6-7 משרדים ממשלתיים, שלא יספרו לכם על משילות. מי שרוצה למשול, יכול למשול. מי שרוצה למשול בלי לעבור על החוק, לפעול באופן אתי, לשרת את הציבור, יכול לפעול עם יועץ משפטי שממונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. אבל זה לא נגמר רק ביועץ המשפטי, זה לא נגמר רק ביועצים המשפטיים של המשרדים. הרי גם היועץ המשפטי לממשלה הוא האיש שמרים את הדגל ואומר על חוק שהוא לא חוקתי. הוא אומר לממשלה לפעמים, חברים, אני לא אוכל להגן על הצעד הזה. הוא זו שאומר עד כאן. אז אותו הם רוצים להפוך לעורך דין מטעם. אתם יודעים, עורך הדין, שבעצם משרת לקוח במקום יועץ משפטי שמשרת את הציבור.
את רואה בזה ניסיון או איזושהי הזדמנות של הממשלה לבטל בכלל את ועדות המינויים, לבטל בכלל את כל הפרוצדורה
כן,
הזאת?
כן, גם את זה הם רוצים. הרי למה לנו תרבות אם אי אפשר לשלוט עליה? למה לנו יועצים משפטיים אם אי אפשר לשלוט עליהם? למה לנו מפכ"ל משטרה אם הוא לא מתאמנו? הם רוצים להפוך את כל השירות הציבורי שנמצא בתווך בין הגורמים הפוליטיים לבין הציבור, רוצים להפוך את הכל לפוליטי, מפלגתי, ולפגוע ולהרוס את כל היסודות, באמת, אני אולי זה נשמע מוגזם, אבל הם הורסים את כל היסודות עליהם בנויה מדינת ישראל כדמוקרטיה וכמדינת חוק.
אז בואי תעשי לנו שירות לציבור. ואני אשמח אם תנסי להסביר לקהל מה עומד מאחורי אותו חוק גדעון סער מפורסם. אנחנו שומעים בחדשות כל הזמן שזה החוק שהכי חשוב לנתניהו, ולא רק שהוא כל כך חשוב לנתניהו, הוא עצר השבוע את כל החקיקה הלאומית כדי לעשות מין עסקת חבילה שתכלול גם את החוק הזה. אני אשמח אם תסבירי לנו איך את רואה את החוק הזה. אני רק אומר במשפט שהחוק הזה קובע שהנשיא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש מפלגה ולא על סתם חבר כנסת. לנו זה נשמע הדבר הכי טריוויאלי בעולם.
את יודעת, דפנה, תראי מה אמרת ככה כבדרך אגב, ואת צודקת. אנחנו חיים במציאות שבה יש ראש ממשלה ששורה שלמה של חוקים שעוסקים בטובת הציבור, הוא יצביע נגדם. ועדת חקירה, אלימות נגד נשים, הוא יצביע נגד. הצמדת הקצבאות לשכר המינימום למסכנים, הוא יצביע נגד. אפילו הצעות חוק אידיאולוגיות מבחינתו, כאלה שלוקחות את מדינת ישראל לכיוון הימין קיצוני, מתנחלי, שבכלל כבר ממשיך את כל הליכי הסיפוח, מבחינתו הכל בסדר, יש לו רק תנאי אחד קטן. הוא רוצה להישאר על הכיסא. ולכן החקיקה היחידה שמעניינת אותו, זאת חקיקת הישרדות. והחוק הקרוי חוק גדעון סער, זאת חקיקת הישרדות. ממה מפחד ראש הממשלה? הוא מפחד מזה שהוא יוגש נגדו כתב אישום, ואז אולי, אני לא רואה את זה עוד קורה, אבל אולי יבואו ויגידו, תראו, הליכוד הוא מפלגה גדולה, הציבור הצביע לליכוד, זה לא חייב להיות נתניהו שיהיה ראש הממשלה אם הוא כבר נמצא במצב של כתב אישום. יכולים הליכודניקים לקום ולהגיד, נבחר לנו מועמד אחר שאין סביבו כתב אישום. לא, 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 לא. זה נתניהו לא מוכן שיקרה. דרך אגב, אין לו
לא
שום...
זה לא מדויק, כי אם הליכוד יבחר ראש מפלגה אחר, אז הוא כן יוכל
להרכיב את הממשלה. בתהליך של פריימרי שעליו נתניהו... תראי, את יודעת, לא היה אכפת לי עם ראש הממשלה. אנחנו בזמנו הגשנו הצעת חוק שמבקשת למנוע את הסחטנות בדרך לכיסא ראש הממשלה. זאת אומרת, למשל, שבמוצאי יום הבחירות נדע מי ראש הממשלה. איך? אם נקבע למשל שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה. למשל, נתניהו לא מבקש למנוע את הסחטנות. הוא מתמסר בקלות, הוא מוכן לשלם מהכיס שלכם. הוא מוכן לשלם הכל, דרך אגב אפילו בכל מה שפעם היה האידיאולוגיה של הליכוד. לכן רק מה שהוא מבקש שהסחטנות הזאת של המפלגות שאיתם הוא רוצה להרכיב את הקואליציה לא יעבור דרך הנשיא, שהוא זה שיעשה את השלמונים האלה. זה הסיפור כרגע של החוק שהכי חשוב לראש הממשלה. לא אתם חשובים לו, הכיסא שלו חשוב לו.
אם לדוגמה באמת יבוא אדם כמו גדעון סער ויאמר אם יוגש כתב אישום ואם נגיד בגץ יקבע שראש הממשלה לא יוכל לכהן, לא תוכל להיות סיטואציה שגדעון סער מחליף אותו, כי הרי החוק קובע שזה חייב להיות ראש מפלגה, ועד שלא, הוא לא מתפטר מראשות הליכוד, זה לא ניתן. זה הוא בעצם מסנדל את המערכת
זה,
אליו.
זה כורך את חייו הפוליטיים יחד עם החיים הפוליטיים של הליכוד. זה, אני רק אומר, תראי במה אנחנו מתעסקים. בדרום השארנו, ממשלת ישראל
מיד
השאירה...
מיד נדבר.
לא, אבל אני אומרת, יש כל כך הרבה בעיות מסביב. עומד ראש הממשלה, תהיו נכונים להקרבה. אבל מסתבר שהדבר היחידי שהוא לא רוצה להקריב זה את הכיסא שלו.
אוקיי, אז בואו נעבור באמת לעוד כמה דברים מדיניים וביטחוניים. השבוע רשם ראש הממשלה כמה הישגים מדיניים משמעותיים, ראשי מדינות שמגיעים לבקר בישראל, צ'אד לדוגמה, עוד מדינות בדרך. הוא מכנס את סיעת הליכוד ואומר, אנחנו מקבלים את אהדת העולם בזכות העוצמה שלנו, ולא על ידי ויתורים מסוכנים כמו עקירת יישובים, כמו שעושה השמאל. ואני שואלת אותך, באמת, האם יכול להיות שהתזה של נתניהו פשוט הולכת ומוכיחה את עצמה? שאפשר גם, לא דרך הסכם שלום עם הפלסטינים, להתחזק.
קודם כל אני מברכת על מה שנראה כהתחלת חידוש יחסים עם צ'אד, בוודאי על הביקור באומן, אני חושבת שאלה דברים חשובים. אני תרשי לי לא להתרגש משאר הביקורים ולחיצות הידיים, דבר שקורה בדרך כלל לראש ממשלה ושר חוץ באשר הוא, בכל מדינה שהיא חלק מהעולם, אבל נגיד שני אלה הם באמת חידושים שאני מברכת עליהם, כמי שבמשך שנים כשרת חוץ היו לה פגישות חסויות עם אותם שרי חוץ וראשי מדינות של העולם הערבי שחששו לעשות את זה פומבית. את יודעת מה? אני הולכת רגע עד הסוף, אני קונה את הטענה של נתניהו. אני לא, אבל אני לצורך הדיון. בוא נניח לרגע, נדמיין, לו יתואר, שכל העולם הערבי אומר עכשיו, עזבו, לא מעניין אותנו הפלסטינים. תעשו איתם מה שאתם רוצים. נו. מה אנחנו עושים עם המיליונים האלה? העולם לא דורש מאיתנו לעשות איתם כלום. מה זה אומר? שעכשיו הם הופכים להיות אזרחים ישראלים, שאנחנו מספחים, אף אחד לא יגיד לנו לא, שאנחנו הופכים את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית, שאנחנו הופכים אותה למדינה ערבית, ולכן היחסים עם העולם הערבי חשובים, ואין ספק בהקשר החיובי, שאם אנחנו מגיעים לשלום עם הפלסטינים באותו רגע, יש לנו נורמליזציה עם כל העולם הערבי, ללא תנאי, זאת יוזמת הליגה הערבית, ואז זה באמת שינוי אסטרטגי, ביטחוני, של מצבה של ישראל. אז לבוא ולהסתכל, כן, בהסכם שלום אתם עושים ויתורים, במקום להסתכל על מה שאנחנו מקבלים, קודם כל זו תפיסת שרה ומעוותת, והדבר השני, הסיפור הפלסטיני, זה לא הבעיה הפלסטינית, זאת הבעיה הישראלית. ואת הבעיה הישראלית הזאת אנחנו צריכים לפתור.
את עדיין מאמינה שיש פרטנר, בייחוד כשאת רואה שעזה והגדה לא רק מפולגות, אלא מסוכסכות.
כן, יש לנו, במשך הרבה שנים אמרנו, או שאין לנו פרטנר בצד השני, אבל הוא יכול ליישם כי הם חזקים, או שיש לנו פרטנר אבל הוא חלושס כזה, אז ממילא אין טעם לעשות איתו עכשיו, יש לנו את שניהם. יש לנו בעזה את החמאס, ארגון טרור אסלאמיסטי קיצוני, אין איתם תקווה לשלום, הם ארגון דתי, הם נגד עצם קיומנו. מאז 2006, כשאני קבעתי כשרת חוץ עם העולם, שהם יכולים לקבל לגיטימיות אם הם יכירו בישראל והתנערו מהטרור, הם לא מוכנים לעשות את זה. ובצד השני יש את אבו מאזן על חולשותיו ומגרעותיו. וחוסר היכולת שלו באמת להתרומם, לצערי, לעתים, לגודל הרגע, כדי לעשות את השלום. אבל הם משתפים איתנו פעולה ביטחונית עם צבא הגנה לישראל. אנשי הביטחון שלהם שנתניהו עסוק בלהקות בהם, משתפים איתנו פעולה ביטחונית. כשאתם שואלים את כל מערכת הביטחון, את צה"ל ואת השב"כ, הם יגידו לכל ממשלה, תחזקו את הקבוצה הזאת ותחלישו את הטרוריסטים. ונתניהו, לטרור, מזוודות של כסף. לרשות הפלסטינים, מקצצים תקציב. נתניהו לחמאס נותן לגיטימיות אחרי 12 שנה שבו אנחנו יצרנו עולם שלא מכיר בהם, הראשונים שמאפשרים להם את זה, זאת ממשלת
אני
ישראל.
אני יכולה להבין ממך שהיה ותיבחרו אחרי הבחירות הבאות, תחדשו מיד את המסע ומתן עם אבו מאזן ותנסו להוביל שוב.
בוודאי, אני לא מבטיחה שיש שלום מעבר לפינה, שלא יובן לא נכון. אני כן מבטיחה ומשתפת אתכם, ביעד הלאומי שלנו, להבדיל מהיעד הלאומי של הממשלה. בווייז הלאומי שלנו יש מדינה יהודית ודמוקרטית, יהודית במובן הלאומי, לא לאומני ולא הלכתי. אנחנו צריכים רוב יהודי במדינה שלנו. אנחנו רוצים להיפרד, לעצור בתחנת השלום, אנחנו רוצים להיפרד מהפלסטינים. יש בעיה עם הפרטנר? אז מה, אני אשנה עכשיו את המסלול? לא, אני שומרת את המסלול פתוח. אני לא בונה התנחלויות מבודדות שיקשו עליי אחר כך להגיע להסדר. אני משלימה את גדר הביטחון. אני עושה צעדים כלכליים לטובת העם הפלסטיני, אבל לא כאלה שמחזקים את החמאס בעזה.
אבל אם אמרת
הממשלה, אבל רק להשלים לאיפה הממשלה לוקחת, כי זה יהיה מאוד ברור. הממשלה הזאת, בווייז הלאומי שלה, זה לא הממשלה, אבל הבית היהודי הרי מושך אותם באף. אז להם, בווייז הלאומי, כתוב ארץ ישראל השלמה, והתחנה שהם רוצים לעצור בה, היא התחנה שאנחנו רוצים לעצור בתחנה שאנחנו רוצים להיפרד מהפלסטינים, הם רוצים להיפרד מהדמוקרטיה. וכל מה שאתם רואים עכשיו זה חלק מהמהלך הזה. הסיפור של המפכ"ל זה רק חלק ממהלך שלם שבו ממשלת ישראל הורסת את מוסדות הדמוקרטיה, כי הם רוצים להגיע למצב שבו כשתהיה התנגשות בין רוב, או שזה יהיה 50-50, או שנצטרך לראות מה עושים המיליונים של הפלסטינים, כבר נשכח שפעם הייתה כאן מדינה דמוקרטית לפי מגילת העצמאות.
וכשאת מדברת על עזה, תתקני אותי אם אני טועה, נשמע שדווקא פה את ונתניהו כן קרובים יותר, כי שניכם לא. אומרים שאין עם מי לדבר ומשתמע שאין מה לעשות. אז איפה בכל זאת ההבדל, מה את היית עושה אחרת?
את יודעת, זה דבר שנורא מתסכל אותי, אני מוכרחה לומר. אנחנו חיים בעולם של דימויים, ואז כשנתניהו לא יצא למבצע, כולל חלק מחבריי מהשמאל, מין חיבקו אותו, ברוך השם לא יצאת למלחמה. שזה בסדר שהגעת להפסקת אש. אבל בוא נראה מה יכולת לעשות 3 שנים קודם. זאת הפסקת האש שאנחנו רוצים? ממשלה שבעצם מאפשרת פרוטקשן בכסף מזומן במזוודות לארגון טרור? לא, לא, זה לא היה כתוב בספר של נתניהו, יכלי לכם בטרור. והאסטרטגיה שלנו היא נגד הטרור בכוח כשצריך.
לעזור לאוכלוסייה. את אומרת לאוכלוסייה... שאת גם לא רוצה לדבר איתם, אז מה היית עושה ב3 שנים האלה אם לא לדבר איתם?
הייתי עושה בדיוק את מה שהנחתי על שולחנו של נתניהו ועל שולחן מועצת הביטחון. יעד בינלאומי שאומר שאת עזה צריך לפרז. במי אנחנו תומכים? באוכלוסייה הומניטרי ללא הגבלה, במקום להיות קמצנים כפי שהממשלה הזאת עושה, אבל לא דרך החמאס, אלא ישירות, דרך האום, דרך ארגונים. מה הממשלה הזאת עשתה כל השנים האלה? קיצצה לאוכלוסייה, חנקה את האוכלוסייה, והחמאס הוציא אותם להתפוצץ עלינו על הגדר. במקביל, הייתי מחזירה את אבו מאזן, לא מיד, בהתחלה למעברים. למה למעברים? כי שם הם גוזרים את הקופון הכלכלי הכי גדול לחמאסניקים. ומייצרת עם המצרים ועם ארצות הברית ועם מדינות ערב יעד, שאומר שפירוז עזה זה יעד, והחלפת חמאס בממשלה שמכירה במדינת ישראל, זה יעד. עכשיו תגידי לי, תשמעי, זה תיאוריות. זה היה לשולחן.
אני חושבת שזה קצת זריעת חול, כי אפילו הממשלה הזאת כן מדברת עם חמאס. לא ישירות,
אבל זה לא אפילו.
אבל הממשלה הזאת מדברת עם חמאס.
אבל זה לא אפילו.
ואתם לא תדווחו
עם חמאס. לא, את יוצאת מתוך הנחה שאם ממשלת הליכוד מדברת עם חמאס, אז קל וחומר שאנחנו נדבר איתם. לא. אנחנו נעבוד עם המתונים נגד הקיצונים. אנחנו לא הלפלפים האלה שכל עוד יש שקט אנחנו אומרים אמן. אני לא הייתי משאירה את תושבי הדרום מחכים למסע המזוודות הבא ותלויים ברצון הטוב של קטר. הייתי מייצרת שינוי מציאות שהיה על השולחן. סיפור שאני רוצה לשתף אתכם בו. היה על השולחן החלטת מועצת הביטחון מנוסחת ומוכנה לפי העקרונות האלה. עם המצרים, האמריקאים, הירדנים. את יודעת מי סרב? כשכל מועצת הביטחון התכנסה, על הקו היה מזכיר המדינה האמריקאי, שגריר ישראל בוושינגטון, שגריר ישראל באום ושגרירת ארצות הברית באום. נתניהו אמר לא. למה הוא אמר לא? שאלתי אותו, הייתי בחדר. הוא אומר, תשמעי, מה יוצא לנו מזה? ואני אגיד לכם למה הוא אמר לא. כי בסיום ההחלטה הזאת גם היה חזרה למסע ומתן, בלי תנאים מוקדמים, עם הרשות הפלסטינית ולא עם חמאס. ומזה נתניהו מפחד הכי הרבה. לא בגלל הוויתורים שמדינת ישראל תעשה. כי זה ייצר לו בעיות פוליטיות עם ממשלת הימין ימין קיצוני.
יסכימו שכולם ינעלו להם הכל מעל הראש והם
לא, לא, דפנה, דפנה.
ולא יפגינו על הגדר
דפנה,
ולא יראו רק...
דפנה, הם לא יסכימו. תגידי, כשנתניהו נושא את כל הנאומים שלו על איראן, את שואלת אותו רגע האם הם יסכימו? לא. יש פעילות שצריך לעשות, שברגע שיש התארגנות בינלאומית, וחמאס היה בנקודת חולשה מאוד גדולה ב-2017, ואת יודעת מה? הם כבר הסכימו. הם הסכימו למצב שבו הם אוסרים את המפתחות לרשות הפלסטינית. אבל מה? מאז הם גילו שגם בנקודת החולשה שלהם, למה להם לשתף פעולה עם היריבים הפוליטיים שלהם, כשיש להם את נתניהו שמוכן לתת להם. זה המצב העצוב שהגענו אליו. אני אומרת את זה מתוך הבנה עמוקה של כל מה שקורה. והאירוע, ידיעה, והאירוע האחרון זה פאניקה של נתניהו בדקה ה-90, היעדר מדיניות שהתוצאה שלה להשאיר את תושבי הדרום בני ערובה. אסטרטגיה נכונה היא לא פתרון קסם, אני לעולם לא אבטיח את זה. אבל זה מהלכים שיכלו לעשות כאן 3 שנים, ואת יודעת מה? יש עכשיו שקט. את יודעת מה? בסדר, בואי נברך את השקט הזה, הרי בוודאי שאנחנו רוצים שקט. נו, מה עכשיו? מה ממשלת ישראל עושה עכשיו, אחרי שהושג השקט, כדי למנוע מהסיפור הזה לחזור על עצמו בעוד חודש? האם היא יוזמת משהו? האם היא יוזמת מהלכים עם הפלסטינים שרוצים להידבר עם מדינת ישראל? שרוצים להידבר עם מדינת ישראל.
נתניהו רמז לכך שעוד יש איזו פעילות צבאית עלומה שאולי עוד תתרגש אלינו.
גם את זה אני מכירה. גם את זה אני מכירה. לצערי הרב, 70 שנות אנחנו תמיד נמצאים לפני, תוך כדי או אחרי פעילות צבאית שאנחנו נדרשים לה. ואנחנו כאופוזיציה תמיד תומכים כשנדרש בביטחון ישראל ופעילויות של צבא הגנה לישראל, אבל אני רוצה להגיד משהו בידיעה מהי הפעילות הזאת. גם כשמדובר בפעילות חשובה, היא לא מסוג הדברים שבאופן אמיתי ראש ממשלה שרוצה ללכת לבחירות היה משתמש בהם. ביבי פשוט לא רוצה ללכת לבחירות, אז הוא קצת הגזים את העניין הזה, ובעיניי זה בשורה טובה.
אבל
לא
את יודעת על מה מדובר?
בביטחון. כן.
כי התעדכנתי איתו בפגישות שיש בין ראש ממשלה ליושב ראש אופוזיציה?
כי אני חברה גם בוועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון למודיעין, גם אמיר נמצא כאן, ושנינו אחראים מספיק כדי לא לשתף.
אוקיי, אז אנחנו נדבר קצת פוליטיקה, מפלגת העבודה. קודם כל, מאז שאת יושבת ראש האופוזיציה, אני חושבת שאת פורחת, את נהנית מהתפקיד הזה.
האמת היא, יש מצב.
כי, האמת שזה קצת מפתיע, כי זה לא שעד אז היית באיזה ככה תפקיד חסר משמעות, ניהלת יחד עם הרצוג את המפלגה בדור ראשי, אז מה ההבדל הגדול מבחינת?
לא, קרו שני דברים. קודם כל, זה נכון שאחרי הבחירות אני קצת הלכתי למדרון אחורי, והמחנה הציוני הפך יותר מפלגת עבודה ופחות המחנה הציוני שבנינו. והדבר השני, שהתואר נותן גם במות יותר. זאת אומרת, הקול שלי הוא אותו קול, העמדות הן אותן עמדות, אבל הוא נשמע, יש, המגפון הוא יותר גדול, וזה מאוד משמח אותי, ואני טובה בזה, אם אני, או אני לפחות משתדלת להיות טובה בזה, אבל אני פשוט כועסת. אני לא מיואשת, אני כועסת. וכעס זה מניע לפעולה. אם הייתי מיואשת, אז את יודעת, אז אין מה לעשות.
בוא נדבר.
אבל אני קצת... גם כועסת ואני גם מלאה תקווה, שזה המשפט האחרון, כי אין לי ספק, והחודש האחרון הבהיר, נתניהו חושש מבחירות, והוא צודק בדבר אחד. כשהוא אמר לשותפיו, הממשלה הבאה לא תהיה ממשלת שותפינו הטבעים, הוא צודק, ואני מקווה שאם להתארגן נכון, הוא גם לא יהיה ראש ממשלה.
אגב, אם לא יהיה מהפך, כפי שצופים הסקרים, אבל שוב, כמו שאת אומרת, זה רק סקרים בוודאי, אבל היה ואת רואה אתכם גם נכנסים לקואליציה הבאה שלו, של הימין, כדי למתן אותם
גם
מבפנים.
גם את זה אני מסרבת לעשות. סליחה, אני עובדת שיהיה מהפך, והתפיסה שבה נראה כאילו נתניהו יהיה ראש הממשלה הבאה, ועכשיו כל אחד צריך להחליט אם הוא יהיה שר בממשלתו, לא מקובלת עליי. אני עובדת יחד עם חבריי, כדי לעשות מהפך במדינת ישראל, ואת השאלה הזאת תשאלי בבקשה, אחרים, לא, האם יהיו שותפים בממשלה שהיא שלנו.
אבל אני חושבת שמי שמצביע מפלגת העבודה, לפעמים זה נתון עבורו, האם היא תשב באופוזיציה או האם היא תשב בממשלה, לא בהכרח זה דבר שהוא...
לא, אני...
אולי זה לא נוח מבחינת הקמפיין, אבל
לא,
זו
לא,
שאלה
לא שייך
נתיתי.
ללא נוח. אני, תראו, אני בעבר קיבלתי כל החלטה, בהתאם לשאלות ששאלתי את עצמי, שהיו שאלות מאוד בסיסיות, האם הדרך שלי, או האם הממשלה שהיא השותפה בה, תוביל את הדרך שלי? ב-2000 שלנו, שאנחנו מאמינים בה, ב-2008-2009, בחרתי ללכת לאופוזיציה, כשנתניהו סירב אפילו להגיד את המילים שתי מדינות לשני עמים, ואני מודה שארבע שנים התייסרתי בשאלה, אם הייתי בפנים, האם הייתי יכולה לשנות מבפנים? היה כיפאון מדיני, כלום לא זז, וראיתי את המדינה שלי הולכת למקומות בעייתיים, ואמרתי, אולי מבפנים אפשר. 2013 התמודדתי, קיבלתי רק 6 מנדטים, ובאתי לנתניהו, אמרתי, אלה התנאים שלי. ניהול מסע ומתן שאני מנהלת אותו, משרד המשפטים, בגלל שהנושא הדמוקרטי מאוד חשוב בעיניי, קיבלתי את שני הדברים והצטרפתי. 2014 נתניהו מפטר אותי ואת יאיר לפיד, וחותך ימינה, למה הוא חותך ימינה, ולמה הוא נשאר שם. חלק מהדברים שאני משתפת אותה, הוא אפילו יכול להיות שותף. אבל בתפיסה שלו היחידים שיסכימו להחזיק אותו בשלטון יהיו כאלה שיהיו מוכנים לומר בשביל ארץ ישראל לא אכפת לנו קצת שחיתות, כאלה שיגידו בשביל ההלכה לא אכפת לנו קצת שחיתות, והוא יודע שאנחנו לא נוכל לחיות עם השחיתות הזאת שלו. ולכן אנחנו נמצאים היום במצב שהטקסטים הרגילים של מי יצטרף לנתניהו, לדעתי גם באופן ריאלי, הם משתנים.
אוקיי, בוא נדבר קצת בכל זאת על מפלגת
העבודה. המבחן שלי הוא תמיד מבחן של תוכן, והיום נתניהו לא שותף.
בכל זאת יש מתיחות גם בתוך המחנה שלכם, השבוע בעיתוני סוף השבוע, במוספים גבי מצוטט כאומר, אני רוצה לרשת את נתניהו, והם רוצים לרשת אותי. מה קורה בשותפות שם הפנימית בתוך המפלגה?
זה מצער אותי. אני חושבת שכולנו צריכים להסתכל לחוץ על הציבור, לעשות את החיבורים הנדרשים כדי לעשות מהפך. אני דיברת על רשות האופוזיציה שהייתה בעקבות הסכם גם עם מפלגת העבודה ואבי גבאי, שהוא המועמד, יושב ראש המחנה הציוני והמועמד שלנו לרשות הממשלה, וזה ממש לא סותר את המחויבות של כולנו לנסות ולייצר חיבורים, כי על פי כל הבדיקות, אני רוצה שתדעו את זה, אם נהיה כאן צוות שנבוא ונגיד שמנו את הכל ואנחנו הולכים לעשות את המהפך הזה ויש לנו דרך ואנחנו מציגים אותה, זה יכול לקרות. עכשיו זה כמובן, זה מה שאני מאמינה
אבל
בו.
אבל יכול להיות שהסאבטקסט שלך אליו, זה ייתכן שתצטרך לפנות את מקומך עבור חיבור גדול יותר, ואולי מפה ביקשת, המתיחות.
אני ביקשתי מראש שלא לעסוק בנושאים האלה, כי אני חושבת שזה מזיק. אני חושבת שהמצביעים שלנו, שכל היום קמים ומסתכלים ואומרים, הם עסוקים בעצמם, זה נעלב מזה, והוא חושב ככה, וזה סאבדק, זה אחרת. אני חושבת שזה מייצר תסכול מאוד גדול אצל הבוחרים שלנו, ולכן התגובה שלי היא אותה תגובה שגם נתתי לעיתון. אני מאמינה בחיבורים שיכולים לעשות מהפך, ואני מקווה שכולנו נסתכל על הציבור, נעסוק בזה ולא נעסוק בעצמנו.
אנחנו נפתח לשאלות מהקהל. כמה שאלות מהקהל. פעם קודמת קיבלתי טענות על זה שלא אפשרנו מספיק, אז נשאל, ואם יהיה זמן אני אחזור לעוד קצת שאלות שלי, בהרמת יד. וואי, זה עוד לא היה לנו. הנה שם, כן.
אני רגל, מי שואל?
אני שואלת. מה הסיבה
השאלה של... היא, מה השאלה?
מה הסיבה שעלית לרגל, אוקיי. עולים לרגל
אהוד ברק? בוא נדבר על העובדות ועל עולם הדימויים. אני כבר, אפילו הטקסט הזה, עלו לרגל לאהוד ברק. אז קודם כל, התיאור שהיה על אותו יום שבו גם אני וגם בוגי עלינו לרגל, פשוט לא היה עובדתית נכון. אבל אני נפגשת מעט לעת עם אהוד ברק. הפעם האחרונה, אני לא רוצה להשתמש עלה לרגל, כי הבית שלי הוא בקומת קרקע ולא בקומה גבוהה, ולמשל הוא היה אצלי. אז בואו נפסיק עם עולם הדימויים הזה, ואחת לכמה זמן אני נפגשת. אתם יודעים, אני מסתכלת על אנשים שיש להם משקל, גם עבור הציבור וגם שיכולים לתרום, ואני מקווה שכולם יפשילו שרבולים, ישלבו ידיים ויעשו את הצד שיאפשר לנו ללכת ביחד. אני לא עוסקת במי עומד בראש. אני מדברת על זה שחשוב שכל מי שיכול לתרום, יתרום. לא רק איתו אני נפגשת, אני נפגשת עם רבים. אני עושה את זה מתוך דאגה עמוקה לביטחון המדינה. ועכשיו אני הולכת להגיד אפילו עוד משהו, אולי קצת אישי. אני, יש לי רשימה של דברים למה אני יכולה לחוס על אהוד ברק. אז מה? יש עכשיו מדינה, וצריך לראות מה אפשר לעשות. ולכן תרגיעו, אני אומרת מראש, גם אמרתי את זה בישיבת השיעה האחרונה, כל פעם שיראו אותי או ידווח על זה, היא נפגשת עם איזה גנרל, היא נפגשת עם זה, אני עושה את זה כי אני מקווה שנוכל לעשות איזה באמת שילוב ידיים. בינתיים אני ממשיכה להיות בשותפות שקבענו אותה, וגם אותם אלה שאני נפגשת איתם, מדובר על חיזוק המחנה הציוני, לא על פירוק שלו, זה מה שאני מאמינה בו. ולכן
זאת... אבל איך את מסבירה את זה שאדם שאיש כמעט כולל אני ועשיתי עליו כתבה על אולפן שישי וצפיתי בכל הארכיונים שאי פעם היו של בני גנץ, איך את מסבירה את זה שהוא זוכה לכזו אהדה בסקרים, מבלי שאיש יודע את עמדותיו? אולי זה מעיד משהו גם על המנהיגות הקיימת של המחנה.
יש יתרונות וחסרונות במקומות השונים ששתינו נמצאות. את יושבת כפרשנית, אני בתוך הביצה. אני משתדלת לא לפרשן את הביצה. אני משתדלת לא לפרשן את הפוליטיקה, אני משתדלת לעשות בה את מה שאני מאמינה בה. תראי, אני אפילו אומר עוד משהו. הרי בדרך כלל מדברים על הגנרלים שיבואו. עכשיו אני הולכת להגיד משהו. אני הייתי ממלאת מקום ראש ממשלה. הייתי שרה בקבינטים הביטחוניים, יצרתי את הסיום של מלחמת לבנון השנייה לפני ששקענו שם בבוץ או ברחנו מיד. הייתי בעופרת יצוקה, הייתי בשלישייה הביטחונית שהפציצה את הכור הסורי. אני מאמינה שביטחון לא שייך לגברים בלבד, לא שייך לגנרלים בלבד. ועדיין אני אדם ריאלי. אז אני אומרת, אם בתפיסה הציבורית, במקום להתווכח עם הציבור, אני הייתי רוצה לראות את מי שהציבור חושב שיכול לתת לו יותר ביטחון בהצבעה שיבוא. ובלבד שמי שיבוא לא יפרק אותנו לחלקים, אלא יחבר אותנו. וזאת תהיה החלטה של כל אחד. אם מישהו יבוא, את יודעת, העולם הפוליטי מתחלק לכאלה, בצד שלנו, שרוצים לייצר מהפך, וכאלה שיכולים לחשוב, אוקיי, יש כאן הזדמנות באמת להגיע ולקבל תפקיד משמעותי בממשלה הבאה. בגלל שיש הזדמנות עכשיו למהפך, צריך לחבר, כל אחד צריך לשים בצד קצת העניינים האישיים ולייצר את המהפך. ואחרי זה נוכל לקחת את ישראל לכיוון הנכון, וזאת בעיניי המשימה העליונה כרגע. אני מקווה שגם של כל אלה שיושבים על הגדר, מתלבטים, חושבים אם לבוא, אני מקווה שכך גם הם יחשבו. אני לא בטוחה, אבל אני מקווה.
יש לך הערכה מתי יהיו הבחירות?
הערכה שלי היא שנתניהו לא רוצה בחירות, הוא לא בטוח בהן. אני רוצה להזכיר לכם שב-2014 הוא פיטר אותי ואת יאיר לפיד והלך נונשלנט לבחירות וכמעט הפסיד אותם כשהקמנו את המחנה הציוני. אבל אני לא חושבת, אני קשה לי לראות ממשלה מתפקדת בסיטואציה הזאת. ולכן נראה לי שלמרות הרצון של ראש השלה, מתי שהוא זה יגיע לפירוק.
כי השבוע גידי וייץ פרסם בהארץ, הערכה שתיקי ראש הממשלה התעכבו עוד יותר, כי מנדלבליט משנה שם את הצוות החוקר.
לא בהקשר המשפטי, לא מדוברת בהקשר המשפטי, מבחינת ניהול ענייני המדינה. למרות שעוד פעם זה מחזיר אותי לשאלה הנוספת ששאלת, אם נתניהו כל מה שהוא רוצה זה רק להיות, לשבת על הכיסא, אז הוא יכול להחליט שהוא לא מביא שום הצעת חוק שנויה במחלוקת. אלא מה? יש הצעת חוק אחת שלא תלויה בו, וזה חוק הגיוס. אז אני מניחה שהוא היה רוצה לעבור בשקט את כל התקופה עד למועד הבחירות, אבל החיים הם יותר מורכבים מזה, וגם הממשלה הזאת תצטרך לקבל החלטות שלא מקובלות על כולן.
יושבת ראש האופוזיציה, ציפי לבני.
תודה רבה.
רגע, עוד שאלה אחת, את מסכימה? רק אם את...
אני לא לשירותכם.
כן.
זמנו...
זה תמיד השאלה האחרונה, זו שאלה שאני מצטערת עליה.
בזמנו שמעון פרס הטיל עלייך להקים ממשלה, עד כמה שאני זוכר. ואני כל השנים שואל את עצמי, איך פספס הזדמנות כזו...
100%, זאת שאלה טובה, אני מודה עליה. זאת הזדמנות.
רגע, עוד אחת וגמרנו. כן, עוד אחת וזאת באמת האחרונה, בבקשה אדוני.
לא. עכשיו אני אענה על השאלה הקודמת. אוקיי, טוב.
תודה רבה.
ביחס לשותפים הפוטנציאליים, כפי שאמרתי קודם, כל אחד יצטרך לקבל החלטה, גם לפיד, גם אחרים. מה שאני מקווה זה שאם באמת נצליח לייצר איזה משהו כזה, איזה תקווה חדשה כזאת, כל אחד שלא מצטרף יצטרך להסביר למה הוא לא מצטרף. ואתם המצביעים, תצביעו עבור מה שמייצר כאן את התקווה ואת הסיכוי למהפך, ותענישו פוליטית את מי שעסוק באגו שלו, הכי פשוט שיש. ולכן אני אשמח אם כולם יהיו, אני מטבע הדברים, אני מניחה שלא כולם ירצו, ואז ההחלטה תהיה בידי הציבור. ולצערי, חלק ממה שקרה בבחירות האחרונות, זה שהיינו מאוד קרובים לניצחון, אבל ראיתי את חלק מהמצביעים שלנו. אתם יודעים מה? הממשלה הזאת מוחזקת על ידי כ4 מנדטים שהצביעו לכחלון. אני רואה גם היום מצביעים שלנו שאומרים, טוב, אין סיכוי למהפך וביבי יישאר בשלטון, אז בואו נצביע למפלגה שאנחנו מרגישים טוב איתה. שעוסקת בפערים חברתיים, שזה נושא חשוב, אבל חברים, הדבר הגדול באמת הוא דורש עכשיו הכרעה. וגם במפלגות הגדולות, בוודאי במפלגת העבודה, דרך אגב השותפה שלי, יש שם אנשים שמטפלים בנושאים החברתיים בצורה יוצאת דופן. אתם יודעים מה, הצעת החוק האחרונה שלצערי לא עברה, הייתה של איציק שמולי. אז הסיפור הזה שבו אנשים אומרים, אנחנו לא אוהבים כל כך את מי שעומד בראש פה, ולא כל כך אותו, ולא כל כך אותה, ואלה פחות מנהיגים, ואלה יותר מנהיגים, ואנחנו לא שלמים עם זה, ובסוף הם נותנים לאיזו מפלגה קטנה, מפצלים את הכוחות, והם מחזיקים את הממשלה הזאת. ב-2015 נתניהו ניצח, לא בגלל שהוא לקח קולות מאיתנו, הוא שתה את בנט. המצביעים הלכו עם מי שמוביל. הם שמרו על מה שהם האמינו שצריך להיות. אצלנו אנשים יותר מפקפקים.
השאלה הייתה למה לא הצלחתם לבדיוק.
אבל עכשיו אני חוזרת לשאלה. אני חוזרת לשאלה הזאת, שאלה גם טובה וגם שאלה שאני בוודאי עסקתי בה באופן אישי הרבה מאוד זמן. קודם כל אני רק רוצה להזכיר את הזמן. קיבלתי את המנדט להרכיב ממשלה 1.5 שנה לפני בחירות. זה מועדים שכבר מפלגות עסוקות בבחירות הבאות. מראש לא היה ברור אם ש"ס תרצה להישאר בממשלה או ללכת לבחירות. בדיעבד הסתבר לי שכבר הם היו סגורים עם נתניהו לפני, לא היה להם אופק גדול והם כבר סגרו את זה. במסע ומתן היו דברים שהסכמתי לשלם בו, גם לי יש סדר עדיפויות, אני לא כזאת שאומרת הכל יהיה פיקס לפי מה שאני רוצה, יש לי סדר עדיפויות, אבל הסתבר שעל כל דבר אחרי שהם מקבלים הם אומרים לא ודורשים עוד, אומרים לא ודורשים עוד, תפסיקי את תהליך שאלת שאלה, תן לי לענות. ובתהליך הזה הסתבר מראש שבעצם כבר הסגירה הזאת הייתה סגירה קיימת ברגע שהתפרקה הממשלה. לצערי, לכן לא משנה מה הייתי משלמת, זאת הייתה התוצאה. בוודאי שזה צער אותי לא פחות. אני הרבה מאוד לילות חסרי שינה היו לי בעקבות האירוע הזה. אני מודה שבאופן אישי קצת הוקל לי אחרי שהבנתי שבעצם לא היה סיכוי להרכיב ממשלה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, גם מתוך קדימה בואו, אף אחד כבר, כולם נראה שאלקין נולד בליכוד. אלקין היה אז בקדימה, והוא גם הלך לש"ס, ואמר להם, אני לא אתן לה, אני לא אצביע בעד, ועוד כל מיני כאלה. אבל אני רוצה להגיד גם עוד משהו אחרי זה. עברו שנים מאז, גם אני, במהלך השנים, אני לא רוצה להגיד איך קמתי, אבל במגרש הפוליטי אני טובה יותר היום ממה שהייתי אז.
ניסיון קוראים לזה.
ניסיון. תודה רבה.
תודה רבה, יושבת ראש האופוזיציה. תודה רבה. והאורח הבא שלנו הוא, כמו ששמעתם, יוזם חוק היועצים המשפטיים, חבר כנסת צעיר ומבטיח בליכוד,